אוקיי, אנחנו נלמד את המאמר שרבי אמר בשבת פרשת מטות ומסה תש"ט ז', שבת מברכים מנחם אב. מאמר פותח בפסוק אנחנו מכירים מתהילים, פרק ק' מ"ט, אומרים זה כל יום בפסוקי דזמרה, הללוקה שירו להוויה שיר חדש תהילתו בקהל חסידים. וחותם, מה הסיום של הפרק? רוממות כל בגרונם, חרב פיפיות בידם. זה המזמור קוף ממתת בתהילים. זאת אומרת ככה, בפסוקים שלאחר זה, הוא מבאר מה יעשו בחרב. רוממות כל בגרונם וחרב פיפיות בידם, מה כתוב אחר כך, לעשות נקמה ומבגרים, חולי, זאת אומרת, אם יש חרב, מה עושים עם זה? זה ההמשך. והנה היית במדרש תהילים במקומו. מדרש תהילים מסביר את הפסוק הזה. אומר המדרש, למזמור זה מדבר בלעתיד לבוא. מזמור הזה שמדבר על השירה ששרים לקדוש ברוך הוא, שיר חדש, על כך שהקדוש ברוך הוא מעללים אותו בקהל חסידים, אומר המדרש שזה בא להסביר, לתאר את התקופה שתהיה לעתיד לו. מי הם החסידים? שהפסוק אומר תהילתו בקהל חסידים, שהתהילה של הקדוש ברוך הוא נמצאת בקהל חסידים. אומר המדרש, מי הם החסידים? אלו ישראל. עם ישראל נקראים חסידים. מה גורם לעם ישראל לקבל את הכינוי הזה המיוחד חסידים? חסידים זה כינוי שיש לו מעלה מיוחדת. ועם ישראל, משהו גורם להם להיקרות חסידים. המדרש מביא דוגמאות של הזדמנויות שונות שבהם עם ישראל היו שותפים לגילוי אלוקי מיוחד, והגילוי האלוקי שעם ישראל חוו גרם להם לעלות בבחינה בדרגה ולהיקרות בשם חסידים. מה הדוגמאות שהמדרש מביא? זה אומר ככה, כל זמן שרואים את הקדוש ברוך הוא מלעשים חסידים, כל פעם שיש גילוי אלוקות והיהודים הם חווים גילוי אלוקי, אז הם מקבלים את התואר המיוחד חסידים. ואז המדרש מפרט, ראו בים, קריאת ים סופר היה גילוי שכינה, כמו שהמדרש מפורסם, ראתה שפחה על הים וכו'. אז ראו בים, נעשו חסידים. כשעם ישראל קיבלו את הדרגת חסידים, כי הם ראו אלוקות בקריאת ים סוף, ואמרו שירה. ברגע שהם נהיו חסידים, הם קיבלו את המעלה הזו, אז הם אמרו שירה על הקדוש ברוך הוא שנאמר, כמו שכולנו מכירים, שגם זה אומרים כל יום בתפילה, אז ישיר, אז ישיר משהו בני ישראל. כן? מה גרם להם לשיר? הגילוי שכינה שהם ראו, ראו את הקדוש ברוך הוא, אז הם נעשו חסידים ואמרו שירה. וכשירו אותו לעולם הבא, אותו דבר כשעם ישראל יהיה נוכח בגילוי אלוקות שיהיה לעתיד לבוא, על זה מדבר כאן המזמור הזה בתהילים פרק קמ"ט, שזה מדבר כמו שאמר קודם על העתיד לבוא, אז שירו לעולם הבא, הם נעשים חסידים גם כן. שנאמר, זה אומר הפסוק, תהילתו בקהל חסידים. עם ישראל שירו אלוקות וגילוי, הם יקבלו את הכינוי חסידים, וזה יגרום להם להלל ולשבח את הקדוש ברוך הוא. זה מה שהפסוק אומר, שירו להשם שיר חדש, תהילתו בקהל חסידים. ככה כתוב, זה ציטוט ממדרש תהילים על הפסוק הזה. וכן איתה במחילתה, וילקוט פרשת בשלח, אותו דבר כתוב במדרש המחילדה, אותו דבר כתוב בילקוט שמעוני על פרשת בשלח, לשיר זה הוא לעתיד לבוא. גם שם מתייחסים לפסוק הזה שכתוב בתהילים, שירו אל השם שיר חדש, וגם זה בא להדגיש שזה שיר מיוחד, שזה יהיה רק לעתיד לבוא. לכן זה גם כתוב בביטוי שיר חדש. מה מיוחד בביטוי שיר חדש? אז זה מסביר שהשיר זה לשון זכר. לכן אומר שיר חדש לשון זכר, אנחנו מכירים הרי, כל יום אומרים בתפילה על שירת הים, שירה חדשה, שבחו גאולים. אלו שנגלו ממצרים אמרו שירה חדשה. לעומת זאת לעתיד לבוא, כתוב כאן שירו להשם שיר, חדש. אז ההבדל בין שירה חדשה, שנאמר בקריאת ים סוף, לבין שיר חדש, שכתוב כאן, שזה הולך על העתיד לבוא, ההבדל בין הביטוי לשון נקבה, והביטוי לשון זכר, מה החידוש בדבר? כמו שהוא נראה איך הוא ממשיך במאמר. אבל בכל מקום נאמר שירה חדשה, לשון נקבה. אפילו בגאולת מצרים אומר, השירה הזאת, גם כן לשון נקבה. מה ההבדל? ההבדל הוא שנמצאים בדרגה של זכר, זה אומר שיש להם את כל הגילויים הכי גדולים, בלי שום הפסקה, בלי שום מניעה ועיכוב. חוץ מההבדל הידוע בין זכר לנקבה, שידוע שזכר מראה על כוח, על עוצמה, לעומת האישה היא יותר חלשה. כאן מביא דוגמה הלכתית, מבחינת הדיני הירושה, שרואים שהזכר יש לו בדיני הירושה, את הבחינה הזו שהוא יורש הכל, מיותר את הלשון. זה מבאר בשיר השירים רבה, על הפסוק שחורה אני ונבה, אז כתוב בשיר השירים, המדרש, נקבה זו נוטלת איסור מחסה. הנקבה זו שלוקחת רק עשירית, עסקח, אותו דבר עם ישראל כשנכנסו לארץ ישראל אחרי 40 שנה במדבר, כמה אומות הם קיבלו, ירשו ישראל לארץ זין הממין, קיבלו את השבעה אומות, מה החשבון של זין הממין, שהוא איסור עין אומות, יש 70 אומות, אז המעשר זה 7. אז עם ישראל קיבל את ארץ ישראל, שזה מעשר, שזה 7 אומות. במילא אז באמת השירה שעם ישראל אמרו, היא השירה בלשון נקבה, כמו שנאמר בהלכה, נקבה זו נוטלת איסור נכסים, שנאמר השירה הזאת להשם. אבל לעתיד לבוא, הם עתידים לירש כזכר, היורש לכל נכסי אביו, אז זאת אומרת עם ישראל לקבל את כל העולם כולו, הכל יהיה בטל למטרה. אז ממילא, זה מה, לא מדבר כאן על חסידים מלשון חסידות ויז'ניץ או בלז. כאן מדובר על חסידים, זה כינוי לעם ישראל, שזה מראה על בחינה עליונה שהם חסידים, זאת אומרת הם זוכים לחסד אלוקי גבוה, ולכן הם מקיימים את הכינוי המיוחד הזה, חסידים. זה מה שהפסוק אומר, יללו תהילתו וקהל חסידים, בא לרמז על הגילוי המיוחד שיהיה להם לעתיד לו.
כולם
יהיו
חסידים,
ברור. אז עכשיו, על פי ההקדמה הזו, שהערכנו להסביר מה הכינוי המיוחד שעם ישראל קיבלו חסידים, וזה הפסוק הראשון שהבאנו, שירו להוויה שיר חדש, תהילתו וקהל חסידים. לפי מה שהסברנו עד כאן, עם ישראל נמצא בדרגה שהם נקראים חסידים. זה אומר שהם במצב שהם יורשים הכל. אז לכאורה לא מתאים ההמשך של הפרק שיש צורך בחרב ויש צורך לשאת נקבה בגויים. כל הביטוי הזה מראה שיש לנו התמודדות עם מניעות ועיכובים. זאת אומרת שאנחנו לא קיבלנו הכל. אחרי שהסברנו מה זה שיר חדש, מה זה חסידים, לא מובן ההמשך, זה מה שרבי שואל. צריך להבין, אומרו, צריך להבין מה כתוב בהמשך הפרק. רוממות כל בגרונם, וחרב פיפיות בידם. ההמשך הזה לא מתאים עם הפתיח. למה? למאחר שמדבר בגאולה העתידה, אם מדובר כאן בפסוק על הגילוי הנפלא שיהיה לעתיד לבוא, אם כן, מה העניין החרב? למה אתה צריך חרב? אם אתה שולט על הכל, אם אתה, כולם קנויים תחת העם ישראל, אז אין צורך להתמודד עם חרב מול אף אחד. והרי לעתיד כתיב, וחיתתו חרבותיו לעתים. לא רק עם ישראל, גם הגויים לא השתמשו יותר עם חרבות, כמו שהנביא אומר בישעיהו, ולא יישא גוי אל גוי חרב. לא יהיה שום חרב, שום דבר. אז לא יהיה שום צורך ושום דבר. אז לכאורה צריך להבין למה אותו פרק, אותו מקום שפותח עם תיאור כזה נפלא שיהיה לעתיד לבוא, הוא ממשיך עם תיאור שמתאים על זמן הגלות לכאורה ולא על זמן הגאולה העתידה.
בסדר, אמרת.
להבין זה, כדי להבין את הפרק הזה, כדי להבין מה הפרק הזה בתהילים אומר, יש להקדים תחילה. נדבר על הנושא הזה של חרב, לעתיד לבוא. הנושא הזה שהזכרנו, על חיתתו חרבותם לעתים, לא יצטרכו חרב, אז אני שאל את השאלה, למה הפסוק הזה אומר חרב פיפיות בידם? אז לפני שנסביר מה המשמעות של החרב, כנראה של החרב יש משמעות לא רק פיזית, שצריך פשוט להילחם מול אויבים. יש לחרב כנראה משמעות רוחנית, שלכן יהיה צורך גם בחרב הזה להטיל לו, כמו שהוא יסביר בהמשך. אז זה משהו, קודם כל נרחיב טיפה, לדבר על החרב, ולהוכיח שחייב להיות שיש מושג של חרב גם לעתיד לנו. מה, איפה רואים את זה? להבין זה, כדי להבין את זה. יש להקדים תחילה. היית במשנה, יש במסכת שבת, כתוב, שמסכת שבת מדברת על דיני הוצאה בשבת, זכר מלאכה, שבשבת אסור להוציא שום חפץ מרשות לרשות, רק דברים ש... לבוש, אדם לבוש איתו, מותר לו לצאת. או תכשיט שאדם יש לו עליו, מותר לצאת. אבל דברים שהם לא תכשיטים, לא לבושים, אלא הם נחשבים כמסע, כחפץ נוסף עליך, אז יש איסור לצאת עם זה בשבת. אומרת המשנה במסכת שבת, לא יצא האיש בשבת גבר. אסור לו בשבת לצאת לרשות הרבים, לא בצייף, לא בקשת, לא בטריס, ולא בעלה, ולא ברומח. הכל כלי... לחימה למיניהם, אז בשבת אסור לצאת עם זה לרשות הרבים. ככה אומרת המשנה, ככה אומרים חכמים. רבי אליעזר אומר, תכשיטים הם לא. רבי אליעזר אומר שאין בעיה. אתה יכול כן לצאת בשבת עם כל הכלים הללו, כי אתה משתמש עם זה כדבר שהוא תכשיט בשבילך. הוא מייפה אותך, הוא אומר לך את העוצמה שלך. זה קישוט בשבילך. חכמים אומרים, אינו... חכמים חולקים עליו. מה הוכחה? כיוון שנאמר לעתיד לבוא, וחיתתו חרבותם לעתים, אם החרב, אם זה יהיה נחשב לתכשיט, אז למה צריך לעתיד לבוא לשבור אותו? מזה שיבוא זמן שכתוב עליו, וחיתתו חרבותם לעתים, הוא מוכיח לנו על הזמן של היום, שהחרבות וכל הכלי מלחמה הם לא תכשיטים. עד כאן זה המשנה. עכשיו כך, והנה, במשנה זו נמנו 5 כלי זין. המשנה מדברת כדוגמאות, הרי במשנה הכל מדויק. הדוגמאות שהמשנה מביאה, עם מה לא לצאת בשבת, צייף, קשת, טריף, עלה, רומח. נמנים 5 כלי זין. 5 כלי מלחמה. מה ההבדל ביניהם? אז הוא אומר כך. וצייף הוא חרב. שהוא כלי זין, חרב שמלחמים איתו. לכן קשת, עם הקשת יורים, וגם טריף, טריף זה הגנה מהאויב שזורק עליך חץ, שעניינו להגן בעד החיצים ובליסטרות. אז הוא גם כמכלל כלי זין, וחלק מכלי המלחמה. יש כלי שהוא אקטיבי, יש כלי שהוא פסיבי, שומר עליך מכה של האויב.
אתה דוגמה טובה לזה. נכון. גם מגן וגם מגן.
וכן עלה. עלה שכתוב במשנה. מה זה עלה? אנחנו יודעים היום בדבר מדוברת עלה. זה כלי שמכה, כן? וכן עלה. הוא גם כן כלי זין. ועלה, אז הוא מביא ומסביר מה זה עלה. יש בגמרא מהי עלה. הגמרא שואלת, שם במסכת שבת, מה זה עלה? אומרת הגמרא, עלה זה קולפה. מה זה קולפה? זה מילה בארמית, אז יש כאן את הסבר, זה התרגום. שהוא שבט, שבט זה אומר זה מקל, שמקים בו, וראשו אב. יש לו בראש שלו משהו עבה, והוא משמש ככלי, כמכשיר שמקים איתו במלחמה. ואם כן, הוא גם עם כלי זית. אז זה גם כלי זית. יש לנו סייף, יש לנו קשת, יש לנו טריס, יש לנו עלה. כן? כן? יש לנו את החמישי שזה רומח. רומח זה גם כן סוג של חרב. והיית בירושלמי על פסוק, הירושלמי, שמדבר על הפסוק שכתוב, החמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. אז מה זה בחמושים? אז אחד הפירושים שם ירושלמי אומר שבתיבת וחמישים יש בית פירושים. פירושו חמש, חמישים מלשון חמש, פשוט מספר חמש, ופירוש חמושים, זה כמו שאתה אומר היום על החייל שהוא חמוש, חמישים מזוינים, זאת אומרת שהוא עם כלי זין. אז מה הקשר בין שני הפירושים? מחומש וחמש. עכשיו אנחנו מבינים, הוא מחומש עם חמשת הכלי מלחמה, שזה הרשימה של החמש כלים הללו. והיינו שהיו מזוינים בחמישה כלי זין, שחושב במשנה. המשנה מפרטת חמישה כלים, זה נקרא שם ישראל יצא ממצרים, וחמושים עלו בני ישראל ממצרים, זאת אומרת הם יצאו מחומשים, מזוינים, עם החמש כלי זין. עד כאן זה תיאור על המסכת שבת שאנחנו רואים, מה הם החמישה כלי מלחמה, ורואים בדעת חכמים שמביאים שלעתיד לבוא, הכלי מלחמה הללו לא יהיו שמישים, הם יתבטלו. צריך להבין ההפרש בין גאולת מצרים לגאולה העתידה. מה באמת הסיבה? שכשמדובר על גאולת מצרים, הפסוק מתאר את עם ישראל שיצא ממצרים, אז הפסוק אומר, וחמושים עלו בני ישראל מאז. אז מה מדגיש המילה החמושים? שהם יצאים ממצרים עם נשק, עם כלי זין. מה כתוב על הגאולה העתידה? שחיתתו חרבותם לעתיד. אז מה ההבדל? שלא יצא רוגעים. מה ההבדל? לבגאולה העתידה כתיב, וחיתתו חרבותם לעתיד, ובגאולת מצרים היה צריך לכלי זין. אם גאולת מצרים זה גאולה, זאת אומרת, אתה יוצא כי הקדוש ברוך הוא גאל אותך מהגלות. זאת אומרת, הוא אמר לך, צא. מה אתה צריך נשק? מה שלך צריך בנשק? אתה יוצא לא בכוח פיזי, עצמי, וניסים גלויים, לגאולה אלוקית. אז מה הצורך במצרים, בכלי זין? ולכאורה, מאחר שהוא עניין של גאולה, אם כן, למה צריך לכלי זין? למה צריך נשק לגאולה? בעצם, השאלה של הרבי בפרק הראשון הייתה על גאולה עתידה. למה בפרק שמדבר על מה שיהיה לעתיד לבוא יהיה צורך בחרב פיפיות בידיו? השאלה שהרבי שואל בפרק ב' זה על גאולת מצרים. גאולת מצרים שזה היה גאולה, למה היה צריך שמה כלי נשק? השאלה היא בעצם גם על הגאולה הראשונה, גם על גאולת מצרים, וגם על גאולה עתידה, שבשניהם מצאנו שיש איזושהי שייכות לכלי נשק בגאולה. מה צריך להבין זה? כדי להבין את המשמעות של החרב, של הכלי נשק הללו, צריך להקדים תחילה עניין החרב ברוחניות. כדי להבין את זה צריך להסביר שחרב זה לא רק כלי שבא להרוג פיזית את האויב, אלא גם ברוחניות יש מושג של, יש צורך בחרב. צריך להבין מה השימוש של החרב, מה המשמעות של החרב ברוחניות. איפה רואים שיש מושג של חרב ברוחניות? אז הוא אומר, קודם כל נדבר גם ונראה שיש סוגים של חרבות. וברוחניות יש, נראים בעבודת השם שלנו, איפה יש חרב, אז הוא אומר, לא רק שיש תורך בחרב, יש גם סוגים מסוימים של חרבות, ואנחנו מדברים פה על חרב מאוד מיוחד, מאוד לא שגרתי, בדיוק, שיש לו שתי פיות. אני מבין, וכמובן מדובר במשהו רוחני. איפה רואים שמדובר במשהו רוחני? והנה אמרו רזל, כתוב, הגמרא במסכת ברכות אומרת, כל הקורא קריאת שמע, כאילו אוכל חרב של שתי פיות. אנחנו אומרים את הפסוק הזה בנוסח של קריאת שמע. דמה שמע מזה? מזה שהגמרא משווה את כוחו של הקורא קריאת שמע לאדם שאוחז חרב של שתי פיות. זאת אומרת, הגמרא רוצה לתת עוצמה וכוח בקריאה שמה של יהודי, אז מחפשים איזה כוח יש לו. הוא מחזיק חרב רצינית. אנחנו צריכים להבין מה זרי חרב רוחני כמובן, אבל רוצים להביא דוגמה של חרב עוצמתי, ומביאים חרב, לא סתם חרב, אלא חרב פיפיות, חרב של שתי פיות. ומזה משמע שיש איזה מעלה בחרב של שתי פיות דווקא. יש חרב סתם, יש חרב שיש לו שתי פיות, יש לזה מעלה מאוד מיוחדת. מה זה הפחר הזה? מה זה השתי הפיות הללו? אז מביא ציטוט מהזוהר, הוא אומר ככה. בעניין, כדי איתה בזוהר, ציטוט שהזוהר אומר ככה. דחרב דה אביה. יש חרב שמשמעותו שם הוויה. יוד קי וו קי זה החרב. מה הקשר? זאת אומרת ככה, רישא דחרבה, הראש של החרב הוא כנגד יוד דהוויה. היוד של שם הוויה זה כמו הראש של החרב. גופא דחרבה, הגוף של החרב כולו הוא וו. היי, היי, הפעמיים מי שיש לנו בשם הוויה, היי ראשונה והיי אחרונה, הם טריין פיות דילי. הם שתי הפיות שיש לחרב. נרתקה דחרבה, הנרתיק שלתוכו שמים את החרב, כמובן ברוחניות, הוא שם אדני. זאת אומרת ששתי השמות הללו, הוויה ואדני, זה שתי התיאורים הללו של השמות האלוקיים, באים לתאר כוח אלוקי עצום שמבטל את כל המניעות ועיכובים, והוא נמשל לאותו כלי שבגשמיות משתמשים איתו כדי לבטל את האויבים שמשתמשים בגשמיות עם חרב, וחרב שיש לו עוצמה שהוא של שתי פיות. אז ברוחניות זה המשמעות של שם הוויה ועדני ביחד. והעניין הוא דיני כתיב, הפסוק אומר בספר שמואל, הוויה יחתו מריביו. שהמריבים, אלה שרבים עם הקדושה, אלה שרבים עם אלוקות, יהיה להם פחד מהגילוי של שם הוויה. שם הוויה מתגלה ומפיל פחד על אלה שרבים עם האלוקות. היינו, שישנם אלו הלוחמים על הוויה. וניצוח המלחמה, איך מנצחים את אלו שלוחמים עם שם הוויה? הניצוח הוא עם שם הוויה עצמו. אתם לוחמים עם שם הוויה, השם הוויה יבטל אותם. הוא על ידי שם הוויה גוף. השם הוויה עצמו נמשל לחרב, שמבטל את כל אלה שנלחמים נגד הוויה. דחרב דה הוויה, כמו שעזור הרבי, שהוויה זה החרב. על ידי חרב הוויה, כשיש לך את שם הוויה, שהוא מסמל חרב, יש לך את הכוח הזה שהחרב מבטל, מנצחים המלחמה כנגד אילו הלוחמים על הוויה. אז מה זה... מה זה המשמעות של החרב הזה? מי הם המלחמים נגד הוויה? אבל קודם כל אנחנו רואים, אנחנו רוצים ללמוד ולהבין מה הצורך בחרב ונשק לעתיד לבוא, גאולת מצרים בגאולה העתידה. החרב זה כוח אלוקי מיוחד, וכרגע רק הבאנו את זה בנקודה, צריכים להרחיב את זה, שהחרב הזה זה בעצם מילה נרדפת לשם הוויה. שם הוויה נקרא חרב, והוא בא לבטל את כל הקליפות המפריעים. צריך לפרט יותר מה זה בכלל הכוח של הקליפות, איך הם בכלל, יש להם מציאות, איך הם יכולים בכלל לבטא את הישות שלהם מול שם הוויה, ואז כשהמציאות שלהם קיימת, כי כמובן הקדוש ברוך הוא מאפשר את היכולת שלהם להיות קיימים, איך הם מתבטלים. והעניין הוא, אז אומר כך, והנה, יניקת החיצונים יכול להיות משני אופנים. החיצונים זה הקליפות. החיצונים, הם לא מקבלים שפע וכוח וחיות מהדלת הראשית. בכניסה הראשית מקבלים אלו שהם המטרה והיד שבשבילם הקדוש ברוך הוא בורא את העולם ורוצה את ההשפעה האלוקית לתת. אבל הוא מאפשר לקליפות, לחיצונים, גם כן להתקיים. אבל כדי שהם יתקיימו, היכולת שלהם לקבל חיות לא יכולה לבוא מהדלת הראשית, אלא איך. אז זה יכול להיות משני אופנים. ישנם שני אופנים איך הקליפות יכולים לקבל חיות. אז הוא אומר ככה. אופן אחד, אופן א', קודם כל נדבר על אופן הראשון, ירחיב בו קצת, אחר כך נעבור לאופן ב'. אופן א', האופן הראשון שהקליפות יכולים לקבל דרכו אנרגיה, מציאות וחיות, מריבוי הצמצומים. ברגע שיש חיות אלוקית מצומצמת, הצמצום מאפשר נתינת מקום לקליפה, כי כל עוד האור הוא בגילוי, אז מול האור שהוא בגילוי, אין יכולת למישהו שהוא מנגד להיות קיים. רק כשהאור מצטמצם, ועוד מצטמצם, ועוד מצטמצם, אז בסופו של דבר, יכול להיות גם יניקה לקליפות, כמו שמביאים דוגמה לדבר, בגוף האדם. יש בגוף האדם קליפות, שזה מתבטא כל מיני טפילים, קינים, שהם יונקים ומוצצים אנרגיה מבן אדם. איפה הם קיימים בגוף האדם הקינים? איפה הם יכולים להתרבות? בשיער. למה בשיער? למה הם לא מתרבים במקום אחר? כיוון שהחיות של הגוף שנמצא בשיערות, חיות מאוד מאוד מצומצמת. שערה הרי זה חיות מאוד מאוד קטנה. לכן אפשר לחתוך את השיער ואין כאב, זה אומר שהאנרגיה שם מצומצמת. אז במקום איפה שיש צמצומים, שם יכולים הקליפות להרגיש, לגדל חממה, גדוד שלם שיכול לשרות במקום הזה, מכיוון שזה מקום הצמצומים. אז זה משל מגוף האדם, זה משל גם במקרו, שכל המציאות של הקליפות יכולים להתקיים איפה שיש צמצום של האנרגיה האלוקית. נראית על השם המאמר. וכשמאיר אור ימצא מבחינת גילוי, איפה שאלוקות מאיר ברחבות, בגילוי, בעוצמה, משם אינם יכולים לקבל. הקליפה לא יכולה לקבל מהדלת הראשית. איפה שהאור בא בגילוי, עם הכוח שעניינו קליפה ועניינו להפריע ולהיות מנגד, יבוא לקבל, צריך אותו מכל המדרגות. ניתן לך בכלל יכולת להתקיים. לפי שאין השראת אור אינסוף, אלא בבחינת ביטול, כמו שמביא בתניה בפרק ו', שהדבר המאפיין את הקדושה זה התבטלות, והקליפה עניינו הפוך, ישות. אז איפה שיש גילוי אלוקות, הקליפה לא יכולה להיות כלי לגילוי אלוקות, כי הכלי לקבל גילוי אלוקות זה ביטול. הקליפה היא ישות, ישות לא יכולה לקבל שום אנרגיה מגילוי, אבל מבחינת יש, אינו יכול להיות גילוי אור אינסוף. כיוון שהקליפות הן ישות, אז הישות לא יכול לקבל גילוי של אלוקות. למה? כמו הלשון הידוע שאומרת הגמרא, כי אין אני והוא יכולים לדור. כתוב על בעל גאווה שיש לו ישות, אומר הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא יכולים להיות ביחד, אין לנו יכולת להיות באותו מקום. כן? אז איך יכולים הקליפות לנור? ולכן, כשמדובר על מקום שיש השראת אור אינסוף, משם ודאי הם לא יכולים לקבל. לכן הקליפות שם יש בדבר נפרד, אינם יכולים לקבל מבחינת גילוי. אז מאיפה הם כן יכולים לקבל? אבל כשנצטמצם, מבחינת ריבוי הצמצמים, כשהקדוש ברוך הוא הוריד את החיות האלוקית והצטמצם, עולם הבריאה, עולם היצירה, עולם העשייה, כל עולם ועולם האור מצטמצם יותר ומצטמצם יותר. ככל שיש צמצום יותר גדול, אז בסופו של תהליך יכולים הם לקבל יניקה, גם הקליפות יכולים להיות שותפים לחגיגה ולהאחז. כמובן אין חיות לא מהקדושה, אבל מהקדושה הם יכולים לקבל רק מריבוי הצמצומים. לפי שעל כל פנים מעט ביטול יש בהם. איזשהו ביטול יש בהם כלשהו, מה מעט ביטול שיש להם? מה ההוכחה שיש להם מעט ביטול? יש את הלשון הידוע שגמרא אומרת שהקליפות אומרים דיקר אולי, איך הם קוראים לקדוש ברוך הוא? אלוקה דלוקאיה. מה זאת אומרת? הם על עצמם, הם מכנים את עצמם שהם אלוקים, הם חזקים, הם יש. הם על המוכנים לקרוא לקדוש ברוך הוא שאתה אלוקה דלוקאיה, אתה האלוקים של האלוקים. דהיינו, יש להם איזשהו הכרה במציאות הבורא. זה ביטול קטן. הביטול הקטן הזה הוא מספיק כדי לקבל חיות מהצמצום הגדול. אלא שמחזיקים גם את עצמם למציאות, אבל מעט ביטול יש בה. ולכן יכולים לקבל יניקה מריבוי הצמצומים. אז זה אופן אחד, זה תחנה אחת שמשם הקליפות יכולים לנוק.
זה גם מהאזור הכי מצומצם.
אומר, בדיוק, רק מצמצום גדול. אופן הבטו. האופן השני זה בדיוק הפוך. הקליפות יכולים לקבל מהמקום הכי גבוה. מהמקום הכי גבוה משם הם יכולים לקבל. מה הכוונה במקום הכי גבוה? אז מביא איזה דוגמה, למשל. אנחנו הבאנו קודם משל גשמי מהכינים על ראש האדם. מביא הדוגמה, משל שמביא שלמה המלך במשלי. כשיש עכביש, כן? שהעכביש זה קליפה, זה מסמל על טפיל של קליפה. איפה, כמו הסממית, איפה היא נמצאת? היא מטפסת בידיים, היא עולה בכל מקום. אז אין לה שום בעיה להיות בארמון המלך, שאף אחד לא יכול להיכנס לארמון. רק אדם שהוא קיבל אחרי הרבה הכנות, קיבל כרטיס אישור להיכנס לכמה דקות לפגוש את המלך, אבל באותו ארמון, באותו חדר פנימי של המלך, נמצא שם איזה צממית למעלה, שמטפסת על הקיר, ואף אחד לא מגרש אותה. ואף המלך, איך אתה מכניס המלך, מכניס את הצממית, אז מה התשובה של המלך תהיה? אכפת לי בכלל שנמצאת שם, ואם בן אדם היה מסתובב פה, איך נכנסת, מה אתה עושה פה? כי בן אדם הוא תופס איזה מציאות לעומת המלך, הוא גם מציאות מסוימת, אז המלך לא ייתן לו רשות להסתובב, אבל הקביש שמסתובב על הקיר, זה מזמני. זאת אומרת, זה משל ששלמה המלך מביא, שלפעמים, דווקא במקום הכי גבוה, הכי נעלה, הארמון המלך, חדרו של המלך, מקום הכי גבוה, מכיוון שהוא כל כך גדול, אז מה אכפת לו שיש איזה הקביש שמקבל מקום, זה בכלל לא נוגע לו, זה לא מזיז לו. אז זה אומרים שהקליפות לפעמים יכולים לנוק דווקא מהמקום הכי גבוה. נראה את הלשון המאמר, הוא אומר כך. אופן הבית הוא, יש עוד אופן, עוד מסלול מאיפה הקליפות יכולים לקבל חיות, הוא שמקבלים יניקתם מהגבהה והתנסות. דווקא כשהם מקביעים את עצמם. והם מגיעים למקום מאוד מאוד נעלה, וזה לא מפיל אותם. עד הרבה, זה נותן להם, כי הם לא מקבלים במסלול הרגיל. כשהמלך יש לו את המסלול הרגיל, האנרגיה של סדר השתלשלות הקבועה, אז הקביש לא יכול לעמוד בתור, הוא לא יקבל. אבל דווקא ממקום הכי נעלה, שלמעלה מסדר השתלשלות, יש גם לקליפה נתינת מקום. היינו, אם נרצה לציין כתובת קבלית, שמשם הקליפות יכולים לנוק, מעולם התוהו שקדם לתיקון, עולם התוהו שהוא עולם מאוד נעלה, עולם גבוה, עולם יותר נעלה אפילו מסדר השתלשלות של תיקון, ומשם יש נתינת מקום שגם הקליפות יכולים לנוק, ששם אינו תופס מקום כלל, מכיוון שזה כל כך נעלה, אין שום תפיסת מקום ושום ערך לשום דבר, אז כחשיכה, כאורה בשווה, חושך ואור באותו מידה. כמו שכתוב, סממית בידיים תטפס, והיא בהיכלי מלך. וכיוון שנמצאת בהיכלי מלך, ששם אינו תופס מקום כלל, בהיכלי מלך, שזה כל כך מעלה, אין ערך לשום דבר, אין תפיסת מקום לשום דבר, לכן הנה גם סממית בידיים תטפס. וזהו מה שכתוב, זה גם המשמעות והכוונה, מה שאומר הנביא, אם תגביא כנשר, ההמשך של הפסוק אומר, משם הורידך, נאום השם. אבל מה פירוש אם תגביא כנשר? הוא הולך על הקליפות, שיש להם יכולת להגביא את עצמם. כנשר, כמו הנשר שהתעופה שלו היא יותר גבוהה מכל העופות. זה מראה, כמשל, שהקליפות רוצים לנוק מהבחינה הכי נעלית והכי גבוהה. שמקביעים את עצמם למעלה מאוד, כמו שיש את הביטוי שגם זה נאמר בשלמה המלך במשלי, דרך הנשר בשמיים, שמביא שם על ארבעה דברים שהם לא ידועים ולא נתפסים, אחד מהם זה דרך הנשר בשמיים. דרך הנשר בשמיים זה מראה על משהו שהוא מאוד מאוד נעלה, שזה משל על הקליפות שיכולים לנוק. אז בכלל הקליפות יכולים לקבל משני האופנים. עכשיו, לפי מה זה עובד? מי גורם אם הקליפה תוכל לקבל משם או משם? לפי מה זה נקבע? כאילו כל קליפה בוחרת לה את המסלול שלה, מי קובע את החלוקה הזו? אז אומר דבר מעניין, והנה עניין זה תלוי, עניין זה גופה שיכולים לקבל יניקה על ידי בית אופנים אלו, הרי זה תלוי בעבודת האדם. היהודי וההתנהגות שלו הוא יכול בעצם לגרום לקליפות יכולת לנוק, ובהתנהגות של האדם יש מצב שאדם ההתנהגות שלו גורם שהקליפות יקבלו מריבוי הצמצומים, ויש מצב שהיהודי גורם שהקליפות יקבלו מדרגה מאוד מאוד נעלית וגבוהה. איפה זה רואים שזה תלוי בעבודת האדם? זאת אומרת כך, איפה רואים שהאדם בכלל משפיע ופועל בסדר השתלשלות או עושה, מחזק את הקליפות בעולם באופן כזה. היהודי, ההתנהגות שלו, נראה לו, מה אני עושה? כמו שאומרים, הוא יושב בספינה, הוא אומר, אני עושה חור רק אצלי בתא, מה? אני אומר, לא, תשמע, יהודי, מה שאתה עושה, צורת ההתנהגות שלך, פועלת ומשפיעה כמה אנרגיה, ואם בכלל יהיה אנרגיה, וכמה אנרגיה, ומאיזה מקום, הקליפות יהיו קיימים. שזה משמעות מאוד גדולה. איפה רואים שהיהודי, העבודה שלו היא כל כך רלוונטית ומשמעותית. זאת אומרת, אם הכתיב, הפסוק אומר בספר דברים, כתוב, יעקב חבל נחלתו. עם ישראל, נקראים הרי יעקב, והפסוק אומר, אומר במשל, שעם ישראל הם נחלה של הקדוש ברוך הוא, היינו הם חלק ממנו, הם, הנחלה שלהם זה אלוקות, הנחלה שלהם נמשלה לחבל. מה המשל, למה ממשילים את עם ישראל לחבל? מה החבל אומר? אז הוא מביא את הדוגמה שמופיע בתניה בגלל התשובה. כמו למשל החבל, ניקח דוגמה גשמית, מחבל גשמי. אז אם ניקח למשל חבל, שראשו אחד קשור למעלה וראשו אחד למטה. ניקח חבל, יש לו קשר אחד בקומה המאה למעלה, וחלק השני של החבל נמצא למטה למטה בקרקע. שתי הקצוות יש את החבל. אז מה רואים במציאות? הנה כשמתנענע הקצה התחתון, מתנענע גם הקצה העליון. אם אדם תופס את הראש של החבל התחתון ומזיז אותו, אז באפקט התזוזה, גם שנמצא למעלה ירגיש תזוזה. בצורה מסוימת זה ישפיע גם למעלה, אולי לא באותו עוצמה ולא באותו חוזק, אבל זה ישפיע. אם למטה אתה מזיז משהו, למעלה זה גם יזיז משהו. שזה הפסוק בעצם רוצה לומר, שיהודי צריך לדעת שהוא כמו חבל. אתה נמצא פה למטה בעולם, ויש השתלשלות מאוד גבוה עד למעלה מעלה. אז יהודי לא יכול להגיד, אני פה למטה, מי זה בכלל מעניין מה אני אומר. אם לא, אתה כמו חבל, כשאתה מזיז פה למטה, אז תדע לך שזה פועל גם למעלה. דרך זה הוא גם בעבודת נשמות ישראל. שלפי אופן עבודת האדם למטה, נעשה גם כן למעלה. מה שיהודי עושה למטה, בידי אופן שהוא עובד את השם פה למטה, או בידי אופן שהוא חלילה עובר על רצון השם פה למטה, אז נעשה גם כן למעלה, הוא משפיע גם למעלה, לטוב ולמוטב. יהודי שעושה מצווה, הוא משפיע בכל סדר ההשתלשלות לטוב, ואם חלילה הוא עושה הפך, אז הוא משפיע גם בצד השלילי. והיינו, מביא עכשיו, אחרי אנחנו ספציפית כרגע רוצים לדבר על הפעולה השלילית. מה גורם שהקליפות יהיה להם תפיסת מקום? ומה גורם שיהיה להם תפיסת מקום מהצמצומים? או מה גורם שיהיה להם תפיסת מקום מהבחינה הגבוהה? היהודי, אתה קובע את זה. מה היהודי עושה שבמעשיו או בהתנהגותו הוא קובע את ההמשכה שתהיה לקליפות? אז הוא מפרט את שתי הפעולות, מה היהודי יכול לעשות, ובתוצאה מזה היא קבע מה ההשפעה שהקליפות יקבלו. זאת אומרת כך, דיינו. שכאשר האדם משפיל את עצמו בדברים גשמים, כשאדם לוקח את היהודי, יש לו נשמה, יש לו נשמה גבוהה, קדושה, חלק אלוקה ממעל, והנשמה ירדה לגוף כדי לעשות את רצון השם, ירדה לגוף גשמי כדי שהיא תוכל להניח תפילין גשמיים, היא שוכל להתעטף בטלית גשמית וכן הלאה. אבל תמורת זה שהיהודי היה צריך להתעסק בגופו בדברים גשמיים שהם רצון השם. אז מה הוא עושה? הוא משפיל את עצמו בדברים גשמיים. הוא משפיל את עצמו, דיינו, הוא מצמצם את עצמו להתעסק בדברים גשמיים, אבל שהם לא המטרה שבשבילה הנשמה שלו יודע לעולם. דיינו, תמורת זה שהיה צריך להיות פנימיות רצונו לאלוקות. במקום זה, שהרצון הפנימי של היהודי היה צריך להיות בקדושה, בתלמוד תורה, בתפילה, היה צריך להיות יהודי שירד את העולם בשביל שתשתמש עם הכוחות שלך לרצון השם. ומה הוא עושה? הנה, תמורת זה משפיל את עצמו. מוריד את עצמו, מצמצם את עצמו. לאן הוא מצמצם את עצמו? בדברים גשמיים, בדברים חומריים, כסף, תאוות העולם. אז הוא לוקח נשמה גבוהה, מוריד אותה, משפיל אותה, מצמצם אותה למשהו מאוד מאוד קטן. זה הוא עושה עם עצמו בחבל שראשו אחד למטה. אבל אומרים לו, תדע לך, אתה יודע מה אתה גורם על ידי זה? שגם השפע האלוקי הגדול ירד ויצטמצם ויושפל, שהקליפות יהיה להם אחיזה ונתינת מקום ויהיה להם התגברות. זאת אומרת, במעשה שאדם משפיל את הנשמה שלו למטה, הוא כביכול גורם להשפיל את החיות האלוקית למטה. וזה יגרום להיניקת החיצונים. כמו שהוא מסיים ואומר, על ידי זה הוא גורם גם למעלה. ריבוי הצמצומים, עד שהוא יוכל להיות מזה עם עיקרת החיצונית. זה אופן אחד. זה אופן אחד, איך האדם במעשה שלו גורם את עיקרת החיצונים באופן הראשון מריבוי הצמצומים. מה האופן השני אמרנו? שאדם גורם מהקליפות לקבל חיות מהבחינה העליונה. מה המעשה של האדם שהיא נותנת את הנתינת מקום הזה? לכן, כשאדם מגביה את עצמו מבחינת התנסות וגסות, אדם מנסה את עצמו, נהיה גס, רוח, אופן שהוא מגביע את עצמו ופתוח, והוא מכיר שהוא לא שייך לכל זה, כמו שהוא אומר, גם שהוא יודע בעצמו היטב את הפחידות שלו, הוא יודע שהוא לא שייך לדברים שבהם הוא מנסה להגביע את עצמו, והוא יודע שהוא באמת לא שווה, ובכל זאת הוא מגביע את עצמו. בכל מקום הוא מתנסה בלא טעם בדעת, מגביע את עצמו בלי שום היגיון, בלי שום הסבר. זה לא כמו שרבנו יודע את מעלתו וכוחו, למרות שהוא היה מאוד ענב, אבל ידע שיש לו תפקיד ועוצמה וכוח, אז הוא יכל להגיד אם בריאה עברה השם, פצתה אדמה את פיה ותבלה, כן? כשהוא היה צריך, הוא היה יודע להיות עוצמתי, כן? כמו מלך. אבל אדם שהוא מכיר את עצמו, שהוא בפחיתות, אין לו את התפקיד הזה ואת השליחות הזו, הוא בכל אופן הוא מתנסה בלא טעם בדעת, הנה רוח חיית רוח. זה ביטוי שנאמר, בדרך כלל בצדה חיובי, אנחנו מכירים את הביטוי הזה, שרוח מביאה רוח אלוקית, אבל זה גם בצדה שלילי. וזה שהוא עורר בעצמו התנסות בלי טעם ודעת, אז זה יגרום שהקליפות גם ינסו את עצמם בלי טעם ודעת. הם גם יתרוממו ויקבלו אנרגיה ממקומות גבוהים שהם לא שייכים לשם, אבל זה יאפשר להם לקבל אנרגיה, שגורם יניקת החיצונים ממקום גבוה מאוד. אז זה בעצם, כמו שאמרנו קודם, שהקליפות יכולים לנוק מאחד משני האופנים. מי קובע? היהודי קובע. בהתנהגות שלו הוא קובע איזה כוחות יהיה לקליפות כתוצאה, כתגובה מההתנהגות שלו.
אבל לא באים את הראשונה.
מה?
הראשונה זה
מצומצם
או קיבל את
היכולת
שלו מהצמצום?
אבל אדם...
השנייה... האופן...
הראשונה קשורה לאדם. הסברנו. כשאדם מצמצם ומשפיל את עצמו לדברים גשמיים שהוא לא אמור להיות מונח בהם, אז הוא לוקח את הנשמה שלו ומצמצם אותה למטה, הוא גורם שגם החיות האלוקית תצטמצם בצורה כזו שהקליפות יכולו לקבל ממנה אנרגיה. כתוצאה, הוא צמצם את הנשמה שלו לחומריות שלא שייכת לנשמה, הוא יגרום אותו דבר למעלה. באופן השני, אמרנו שהקליפות מקבלים מהגבות הגבוהה, מלמעלה-מעלה. הגבות הגבוהה למעלה-מעלה, זה כתוצאה מההתנסות של האדם, כמו שאומר, שתי אופנים.
בשתי המקרים, מי שגרם להתנסות, זה הקליפה.
שם
הגסות שלו,
זה היצר הרע שלו, כן. האופן, היצר הרע הפרטי שלו, הנפש הבהמית הפרטית שלו, גרמה... בכך שהוא לא התגבר על עצמו, זה גרם לכל הקליפות, ודאי. וזה עניין פרו, אותיות האורס. אומר, זה גם הסבר, בעיקר כשאנחנו מדברים כרגע על האופן השני, שהקליפות מקבלים מדרגה מאוד גבוהה, מהתור, מבחינה מאוד גבוהה, מהמקיף העליון, הקליפות מקבלים, זה פרו. למה זה קשור לפרו? פרו מרמז על חלק שנמצא בראש. רק איזה חלק בראש? החלק האחורי, העורף. שזה מראה שהקליפה מקבלת מהראש מלמעלה. אבל מהעורף, אבל היא מקבלת מלמעלה. זה הבחינה השנייה של יניקת הקליפות. שמקבל מבחינת עורף דאריך, שהוא בחינה גבוה מאוד. ועניין זה תלוי בעבודה. כמו שאמרנו קודם, מה גורם לקליפות להתרומם כל כך? עבודת האדם. עבודת האדם בצורה השלילית, שכאשר פנו אליי עורף ולא פנים, מתי, כמו שהנביא ירמיה אומר, כשעם ישראל פנו אליי עורף ולא פנים, עם ישראל פונים לקדוש ברוך הוא מבחינת עורף, היינו העבודה של היהודי הוא מבחינת עורף, אז מה הוא גורם? שהקליפות יוכלו לנוק מהעורף. הנה על ידי זה נמשך בחינת פרו שיונק מעורף דאריך אמפין, ששם, מבחינה הגבוהה הזו שנקרא עורף, אמרנו קודם כחשיכה כאורה, מבחינה כזו גבוהה שהקליפות יכולים לנוק משם. אחרי שהערכנו כל כך להסביר שהקליפות יכולים לקבל משני אופנים, אנחנו יודעים שהיהודי יש לו תפקיד ויש לו צורך, אם הוא קורא קריאת שמע כמו שצריך, יש לו כוח להילחם בקליפות, לבטל אותה. יש לו חרב, שהחרב תפקידו לבטל את הקליפות. עכשיו אנחנו מבינים למה החרב צריך שיהיה לו שתי פיות. למה החרב צריך לו שתי פיות? שתי האופנים שהקליפות יכולים לנהוג, צריך לבטל את שני האופנים. אז החרב צריכה להיות לה יכולת לבטל גם את זה וגם את זה. להיות כמו שצריך, גם לא להצטמצם לדברים נמוכים, גם לא להתגאות בדברים שלא שייכים. זה בעבודת השם.
מה זה עבודת אדם שבמקנת אורך? הוא עושה זה בלי... מה זה בכלל את האדם? פנו אליי אורך. שאדם כאילו... אני מבין את ההשלכה של כאילו רון הירידה, לא הייתה סתם תאבות או ההתנסות, אבל...
כאן הוא לא מסביר...
הוא עושה את העבודה בלי חיות, בלי כמעט... כל זה עבודה כאילו...
כאן לא מסביר איך העורף מתבטא בהתנסות של האדם. זה הרי הנקודה שהוא רוצה... להסביר. כאן הוא רק מביא את הקשר של העורף ליניקה ממקום גבוה, שזה הבחינה של העורף. יש מקומות שמבואר שכתוב פנו אליי עורף ולא פנים, זה לא אומר שיהודי לא עובד את השם. פנו אליי. הוא כן פונה. אבל לא בפנים, אלא הוא פונה בבחינת העורף. מה הביטוי של העורף? זה ביטוי של התנסות, גסות הרוח, זה ביטוי של אין אני והוא יכולים לדור, היינו הוא כאילו פונה, אבל, אבל, אבל הפנימיות שלו לא נמצאת במקום שצריך. לא כמו שאמרנו, הבחינה הקודמת, שהוא מצמצם את עצמו לדברים תחתונים וגשמיים, זה עד אפשר לקרוא לזה בכלל פנו אליי, כי הוא בכלל נמצא בדברים נמוכים. בהתנסות, הוא יכול להגיד, אני יודע ואני לומד ואני לומד. עד הגאווה שלו יכולה להיות משולבת עם פנו אליי, אבל זה עורף, אין כאן את הפנימיות של האלוקות, כי זה הישות של האדם. אז זה מסמל בעיקר את הצד השני. וזה עניין חרב של שתי פיות. לכן, כדי לבטל את הקליפות, שזה בא בכוח החרב, אז צריך שהחרב יהיה לו שתי פיות. למה שתי פיות? מה הצורך בשתי פיות? כדי להחריט יניקתם, כדי שהיניקה של הקליפות תירד ותתבטל, מבית האופנים. זה שיהיה אפשר לבטל את הקליפות גם מהצד, מהיניקה שלהם בצד הנעלה, וגם מהצד ה... מצומצם, צריך את שתי האופנים על די אחר. אז פה כבר התקדמנו קצת, שהבנו מה זה חרב ברוחניות. ואמרנו, לא סתם חרב, מה זה חרב של שתי פיות ברוחניות. הסברנו מה זה ברוחניות היניקה של הקליפות, למה הם יכולים לנוק ואיך מבטלים אותם, זה החרב ברוחניות. אז זה עדיין הוא רוצה לפרט עוד יותר, אנחנו צריכים עוד להיכנס בהמשך, להבין שיש... בחרבות, בכלי זין יש 5 סוגים, כן, ולמה לעתיד לבוא צריך את זה, אבל בינתיים הוא עוד מעריך עוד קצת להסביר יותר את המלחמה שצריכה להיות מול הקליפות, איך מבטלים אותם. אז יותר לפרטיות, מה בדיוק העבודה של האדם לבטל את הקליפות המנסים להיחס בכל דרך בקדושה. להבין העניין בפרטיות. כדי להבין את העניין יותר בפרטיות, אז הוא אומר כך. הנה, נבואה בספרי קבלה וחסידות, והדרושים למצרים ויציאת מצרים. יש מאמרים שמדברים על הנושא של יציאת מצרים, אז מסבירים מה זה מצרים, ואיך יוצאים ממצרים. יש מצרים בגשמיות, יש מצרים מבחינה רוחנית, יש יציאת מצרים מבחינה רוחנית. ואותם אמרים שמדברים על המושג של מצרים ויציאת מצרים ברוחניות, אז מוסבר ככה. במצרים ומצר הגרון. מצרים בגוף האדם, מצרים בכלל זה מקום צר. אנחנו קוראים למצרים. בגוף האדם, מהו המקום הכי צר בגוף האדם?
לא,
צבא. לא, המקום הכי צר. זה המצרים. זה המצרים שיש לו הרבה... הסברים למה הוא נמצא דווקא איפה שהוא נמצא, הוא עוצר את ההשפעה מהראש ללב. ידי, היה אמור שיהיה לו אהבת את השם אלוקיך וכל לבבך, שיהיה לו התרגשות. אתה יכול ללמוד הרבה שהדבר הזה נכון וצריך לעשות את זה, אבל זה לא מצליח לרדת למטה. למה זה לא יורד? כי יש בדרך מצרים. יש בדרך איזה מיצר שלא נותן להשפעות לרדת למטה. זה כאילו רק דימוי חיצוני של המקום. אומר, אם ניכנס, בוא ניכנס לתוך הגרון. ונראה מה יש בגרון. נראה שהפריטים, אפשר לקרוא את זה הפריטים, החלקים, המרכיבים, הגופנים שיש בגרון, מסמל כל חלק מהם למשהו מקביל מבחינת המושג מצרים ברוחניות. מהם שלושת הדברים שיש בגרון? זה אומר שבגרון יש ג' בחינות. קנה ובשת וברידים. הקנה ובשת זה שתי הצינורות המפורסמים, הגדולים, האוויר והאוכל, ויש את הברידים. זה מה שיש בגרון. שלושת הדברים הללו, בגשמיות פשוט, ברוך השם שאדם יהיה לו את הכל בבריאות כמו שצריך, אבל שלושת אלה מסמלים שיש כאן מושג של שלושה דברים שנמצאים במיצר הרוחני, שצריך להיות יציאת מצרים. מה הם שלושת המרכיבים שהם נמצאים בגרון מבחינה רוחנית, מה העניין? ודבר מעניין, שהם ג' שרי פרו. מופיע גם, כמו זה כן מביא את זה, שלושת השרים שהיה, שהתורה מספרת, שהיה לפרו שר המשקיעים, שר הטבחים ושר האופים, שלושת אלה, עוד מעט הוא גם יפרט מה, מי הם שלושת אלה, שלושת השרים הללו שהם ניהלו את את המלוכה של פרו שהתורה מספרת עליהם, היה לה בוודאי הרבה שרים לפרו, אבל התורה בוחרת לציין בפרטיות את שלושת אלה. למה? כי הם שלושת השרים שמבחינה רוחנית מסמלים את הבעיה של מצרים, את פרו, את העורף, את מי ש... את הקליפות שנאחזים. אז צריך לראות מה תפקידם של שלושת השרים הללו במבחינה רוחנית בבעיה של מצרים, ומה יהודי צריך לעשות. יש לו, צריך שיהיה לו את שלושת אלה בקדושה, כמובן. צריך שיהיה לו את הכוח לבטל את שלושת האלה בקליפה על הקדושה. בוא נראה מה. אז בוא נראה מה. והנה, אומר כך, כשם שיש מצרים וג' שרי פרו בלאום הזה, כמו שיש בקליפה מצרים, כמו שיש בקליפה שלושת השרים שהזכרנו אותם, כמו כן יש מצרים וג' השרים גם בקדושה. כי הגרון עם הקנה ושת וברידים הם לא ביטוי שלילי. הם חיים, נשימה של בן אדם. השלושת האלה, כל המושג הזה של הגרון והקנה ושת וברידים, יש להם מקביל בקליפה, ויש להם, כמובן, זה לעומת זה בקדושה. מה זה בקדושה? זאת אומרת כך, שר המשקים, בואו נראה כל אחד משלושת השרים, מה תפקידו, מה עניינו בגשמיות, מה עניינו ברוחניות. שר המשקים, משקים, כשמו כן הוא משקה. משקה מלך מצרים. מה הוא משקה? מה המשקה הבסיסי שיש? מים זה המשקה הבסיסי. השר המשקים הוא מים. הבסיס זה מים. על מים כתוב בתניא כבר בפרק הראשון אנחנו יודעים. מצמיח כל מיני תענוג. זה המים, זה שר המשקים. שר המשקים הוא המשכת התענוג. שהרי מים מצמיחים כל מיני תענוג. מה המשמעות של שר המשקים ברוחניות, בקדושה? הוא עניין המשכת התענוג האלוקי בכל סדר ההשתלשלות. כל סדר ההשתלשלות, המשכת שר המשקים בקדושה, זה שיהיה עונג בקדושה. בכל עולם ועולם, בכל דרגה ודרגה. העונג האלוקי מצמיחים כל מיני תענוג. כל סוגי התענוגים האלוקיים שישנם, בכל רובד שלא יהיה, כולם קשורים בקדושה. מי מייצג אותם? מי הממונה עליהם? שר המשקים. שר המשקים בקדושה זה המקור של כל מיני תענוג. ובגוף האדם, משלושת אלה, הקנה, הוושת והברידים, מי קשור לתענוג? אז הוא אומר, בגוף האדם הוא הקנה. למה הקנה קשור לתענוג? אז הוא אומר, בקנה יש גידי המוח, עלי הגידים נמשך התענוג מהמוח בכל הגוף. כי מאמר הזל, לביא לשון שהזוהר אומר, פלט קנה אבי. הזוהר אומר שיש בקנה, אז זה אומר שיש שלושה גידים. חד פריש לליבה, חד פריש לריאה, וחד פריש לקבדה. עכשיו, הלב, הריאה והכבד, זה ידוע שזה, כמו שאומרים, שהם איברים כלליים, איברים מאוד כלליים בגוף, כן? אנחנו יודעים שבחללות אנחנו מסכים תמיד המוח והלב והכבד. פה הוא מדבר על שלושת אלה שנמשכים מהמוח כלפי מטה, אז הוא לא מזכיר כמובן את המוח, הוא מביא שיש איזה לב והכבד והריאות. אז הלב והכבד והריאות הם איברים מאוד כלליים. אז מה ממשיך חיות בכל אחד מאלה מהאיברים הכלליים? וזהו עניין הקנה. זה התפקיד העיקרי של הקנה, שהקנה הוא ממונה להמשיך אנרגיה ועונג בכל הגוף דרך שלושת האיברים המרכזיים שהוא הזכיר, שזה הלב, הריאות והכבד. שהוא ממשיך את התענוג מהמוח על ידי גידי המוח בכל הגוף. הוא בעבודה. מה זה בעבודת השם? איפה מתבטא בעבודת השם התפקיד של שר המשקים? התפקיד של שר המשקים זה להכניס תענוג בעניינים של קדושה. מה זה בעבודת השם? איפה מתבטא העונג של יהודי בעבודת השם? הוא לימוד התורה בתענוג. שהתענוג הוא הפנימיות שמהתורה. אדם יש... כשאתה לומד תורה, אתה מבין, שכל. כשאתה מתענג בתורה, התענוג זה הפנימיות של התורה. וכמו כן, התענוג בתפילה, כשאדם מתפלל, הוא בא עם רשימת קניות, הוא מתפלל מה שהוא צריך. כשאדם מתפלל כי הוא מרגיש שזו ההזדמנות שלו להיפגש עם הקדוש ברוך הוא, להיפגש איתו, להתחבר אליו, יש לו תענוג להתפלל מכל מילה. אז זה השר המשקים, זה יהודי שאצלו, שר המשקים בקדושה פעיל כמו שצריך, זה עניין שר המשקים. זה מסלול אחד. זה אחד משלושת השרים של פרו בקדושה. שר השני, אחרי שר המשקים, הוא מביא את שר הטבחים. מה התפקיד של שר הטבחים?
למה הגיע אבל ריאה כבד ו...
הוא הביא מהזוהר, שהזוהר אומר... שיש בקנה גידי המוח, שמשם נמשך תענוג בכל הגוף, אז הוא אומר שיש, המשכה זה לשלושה איברים כלליים. אז הוא מפרט שזה הלב, הריאות והכבד, שהם, מכיוון שהם איברים כלליים, אז הם משפיעים כמובן על כל המערכת כולה. אז אם אנחנו מדברים על התענוג, שר המשקים, התענוג באלוקות שמשפיע על כל הפרטים, על כל עבודת השם של היהודי, אז זה משפיע על כל הגוף, אז זה מתבטא בכך שדרך האיברים הכלליים משפיע על כל הגוף. ברוחניות זה אומר שהתפילה והלימוד שלו נעשה בתענוג, במילא כל עבודת השם שלו, הכל, גם האוכל שהוא יאכל, כי עבודת השם הכל יהיה מתוך שמחה ומתוך עונג, כי השר המשקים בקדושה אצלו פועל כמו שצריך. שר הטבחים, השר השני, מן שלושת השרים, מה זה טבחים? מה התפקיד של שר הטבחים? הטבחים זה בלשון התורה, זה האדם שמתעסק עם השחיטה של הבהמות.
טבח.
כן?
טבח.
שר הטבחים בעבודה, מה זה בעבודת השם שר הטבחים? בעניין רתיחת הדמים בקדושה. זה מראה על הרתיחה, על האש, רתיחת הדמים. רתיחת הדמים בקדושה זה מה זה בעבודת השם, מה זה בא לידי ביטוי, העניין הזה של עבודת השם. אז הוא אומר שהוא בחינת אהבה כרשפי אש. שאצל יהודי יש חמימות, אש, בכל עניין שבקדושה, בחום ובהתלהבות, שזה שר הטבחים שלו. עוד רגע נראה מה זה שר האופים. שר המשקים, הוא עניין אהבה ותענוגים, שהיא אהבה שנמשכת כמיים. שר הטבחים הוא אהבה כרשפי אש. יש שתי אופנים באהבת השם. יש אהבה שמבטאת עונג, יש אהבה שמבטאת אש. יכול להיות שאחד יש לו רק את שר המשקים. יש אחד שיש לו רק את שר הטבחים. לא, זה לא תמיד בהכרח הולך ביחד, יש לו גם אהבה כאש, או גם רק אהבה כמים. אבל שתי האופנים הללו מייצגים את העבודה בעונג או עבודה באש. שר האופים
תענוג גשמי ומת רוחני.
כאן אנחנו מדברים הכל ברוחניות כרגע. בדיוק, כמובן, כמובן ששלושת האלה, עוד מעט נראה בפרק הבא, שלושת האלה יש, איך שהם שרי פרו, בגשמיות, חומריות. אבל כשיהודים משתמש עם שלושת השרי פרו בקדושה, אז מה זה פועל? זה מבטל, זה מוריד את שלושת שרי פרו של הקליפה. אז כמובן אנחנו צריכים לדעת מה הם שלושת שרי פרו בקדושה. אז כרגע דיברנו על שר המשקים, על שר הטבחים. דהיינו, תענוג ואש. מה נשאר לנו? שר האופים. שר האופים, הוא אומר, מה זה שר האופים? שר האופים הוא תורה. שר האופים זה תורה. מה זה קשור לתורה? מיד הוא יסביר. אבל לפני זה הוא שואל שאלה. הרי לפני שורה 2, דיברנו על שר המשקים. הסברנו, איפה בא לדי ביטוי שר המשקים בעבודת השם? אז אמרנו ששר המשקים זה לימוד תורה מתוך תענוג.
כן.
אז זכורה, היינו מייחסים את שר המשקים לתורה. איך אנחנו יכולים עכשיו לומר, לא, תורה זה שר האופים. הרי לפני דקה דיברנו ששר המשקים הוא תורה בתענוג. אז הוא אומר, צריך לעשות הבחנה. ויינו, גם שנתבהר לעיל בשר המשקים הוא תורה, למרות שלפני שתי שורות דיברנו, איפה נמצא עבודת השם של יהודי בלימוד התורה. זה כלול בשר המשקים, שזה עונג, לימוד תורה מתוך עונג. אז הוא אומר, צריך לעשות הבחנה. יש לימוד התורה ויש עונג בתורה. זה שתי דברים שונים. הנה זהו תענוג לתורה. אבל תורה סתם הוא עניין שר האופים. יש יהודי יושב ולומד תורה. התענוג בלימוד התורה זה כבר דרגה אחרת. זה כאילו ערך מוסף.
אז למה בסדר זה לא
לפני? הוא מביא את שלושתם, כי תענוג זה לא רק תורה. תענוג זה בתורה, תענוג זה בתפילה, בכלל תענוג, תענוג בכל דבר. כמובן, בקדושה. כמובן, כמובן שהזכרנו, תענוג בקדושה זה מהיר, שלא תחשוב שבגלל זה כשדיברנו, הזכרנו את התענוג בתורה, אז אני מגדיר את שר המשקים לתורה. כי באותו מידה אני יכול לשאול, אמרנו שזה תענוג בתפילה, זה תפילה. זה לא תפילה, זה לא תורה, זה תענוג. התענוג בא לידי ביטוי בהרבה אופנים. אופים זה תורה, עצם לימוד התורה. מה הקשר בין אופים לתורה? שר האופים, מה הוא עושה?
אופה את הלחם.
אופה את הלחם, הוא לא מסיק תנור על ריק. הוא אופה את הלחם. מה זה קשור לתורה? אז הוא אומר, ידוע לתורה נקראת חיטה. חיטה זה משל לתורה. יש על זה גם רמז. רמז שמופיע בזוהר. זוהר אומר, אם תיקח את המילה חיטה, נעשה ממנה את הגימטריה. זאת אומרת, זוהר, חד זה 8, תד זה 9.
17.
ועוד 5. 22. זה קשור ל-22 אותיות שממנה התגלתה כל התורה. התורה בנויה מאותיות, ש-22 מכסה את כל האותיות של התורה. כמו שמסופר על ילד, אחד מגדולי ישראל כשהיה ילד, והמורה לימד אותו ילד קטן, לימד אותו א' ב', כשידע לקרוא את כל האלף ב', אז הוא בא הביתה בשמחה, אומר לאמא שלו, אמא, אני כבר יודע ללמוד את כל התורה. הוא הצביע לה, כל ספר שתרצי אני כבר יודע. כי הוא יודע את האלף ב', אז הוא יודע את כל התורה. כי באמת האלף ב' זה כל התורה. אז זה אומר הזוהר, שהחב ב', אותיות של התורה, זה גימטריה חיטה. חבית אטוון דאורייטה. עכשיו הוא מהחיטה, צריך לעשות לחם. חיטה אי אפשר לאכול. צריך לעשות מזה לחם. כמו שכתוב, כמו שהפסוק אומר, שלמה המלך מביא במשלי, לכו לחמו בלחמי. על מה זה אומר? לך תלמד תורה. תיקח את האותיות
ותצרף
אותם, כן? יהיה בצירוף הנכון, יהיה לך תורה שבכתב, תורה שבעל פה, יהיה לך לחם. איך הופכים חיטה ללחם? מה צריך להיות? חייב להיות שר האופים. אם לא יהיה תאפייה, לא יצא לך לחם. אתה לא צריך לאכול את זה. כדי שמהחיטה תהיה לחם, הרי זה על די אפייה. כמו שכתוב, ואפו 10 נשים לחמכם בתנור אחד. מה הכוונה ואפו עץ אנשים לחמכם מתנור אחד? זה כתוב אמנם בתורה בתוכחה. בכללות. אז על פניו תוכחה זה כללה. שעץ אנשים יבואו למותו לחם, לא יהיה להם מספיק כמח ולא יהיה להם מספיק בצק. אבל ברוחניות זה ברכה גדולה. שזה הולך לא עשר נשים מ-10 משפחות. זה בא לתאר את עבודת השם של יהודי אחד. זה תנור חמימות אהבה כרשפי יש, ואחד הוא יחידו של עולם, ותנור אחד, היינו, הכוח והרשפי יש, החמימות של התנור, זה תנור אחד, בניין יחידו של עולם. הרי שיש כאן בית עניינים. מה זה בית עניינים? עניין התנור שהוא הרשפי יש, בעניין יחידו של עולם שהוא נעלה ביותר, וזה עניין שר האופים שהוא התורה. שר האופים זה מצד אחד חום, אש, צד תנור, חם. צד שני, שר האופים הוא במה הוא חם? באלוקות יחידו של עולם. מה אכפת לו? מה נוגע לו? אחד, תנור אחד. אז הוא מביא כאן מילה אחת שהיא מסבירה לנו שהוא ממוצע בין הבית קווים בשר המשקים ושר טבחים. שר הטבחים צועק אש, ושר המשקים צועק תענוג. מה מחבר ביניהם? זה שר האופים. כי שר האופים יש לו אש ותענוג באלוקות. תנור אחד, המילה תנור אחד כולל בתוכו את שתי הקצוות, את העונג ביחידו של עולם ואת התנור, את החום. אז שלושת השרים של פרו בקדושה, מה זה בעצם אומר במשפט אחד? יש לך חיות, יש לך תורה, יש לך תענוג, אתה כל כולך מונח באלוקות. בפירוט של שלושת התיאורים, שבעצם זה שניים, עם ממוצע ביניהם, שביחד זה יוצא שלושת השרים, הם שלושת השרים של פרו מבחינה אלוקית, מבחינה רוחנית, איך שהם נמצאים בקדושה. אז אם יש ליהודי את שלושת השרים האלה בקדושה, מה הכוח של זה, מה זה פועל? נראה עוד קטע אחד, הוא אומר, והנה, ג' שרים האלו זה קדושה. כשיש את שלושת השרים האלה בקדושה, כשיהודי יש לו חמימות, ויש לו עונג, כמובן, בלימוד התורה, בתפילה, בעבודת השם, אז כשכל המערכת טובה, פועל על כל האיברים, על כל הגידים, הכל כראוי, אז יש לו שלושת השרים הללו. קורטים את החיות מהגימל שרים דלאום הזה. זה לוקח את האנרגיה מהקליפות. כי יש בדיוק אותו דבר, שר האופים ושר המשקים ושר הטבחים בקליפה. אותו דבר. עם אותם הגדרות, הצד השלילי. והנה, גם בלאום הזה יש גימל שרי פרו. הוא מפרט. שר המשקים בלאום הזה הוא התענוג בעניינים גשמיים. אם שר המשקים בקדושה, דיברנו שזה תענוג בתורה, תענוג בתפילה, אז מה זה שר המשקים בקליפות? שיש לו תענוג, אבל במה הוא מתענג? בעניינים גשמיים. לאו דווקא בתאוות איסור. גם שהוא תאוות יותר, יכול להיות שהוא אוכל הכל בקשרות הבדת. אין לו שום משהו שהוא לא קשר. מכל מקום, השקוע בהם, אדם ששקוע בתאוות הגשמיים, המותרים, גורם שאינו שייך כלל לעניין אלוקי.
למרות שזה מותר.
מה שמותר, מיותר. כן? כשאדם, אם זה מותר וצריך, צריך לעשות את זה. אבל אם הוא שקוע בזה, אז הוא לא יכול בשום אופן שיהיה לו איזה עונג, ויהיה לו, הוא אומר אפילו ביטוי יותר חריף, שיהיה לו שייכות בכלל לעניין אלוקי. איך אתה יכול להיות שייך לעניין אלוקי, אם אתה שקוע בתאוות העולם? צריך לראות את היסודות של העניין, כן? שר הטבחים, מה זה שר הטבחים אמרנו קודם בקדושה? שר הטבחים זה רתיחה. מה זה בקליפה שר הטבחים? הוא רתיחת הדמים בדברים גשמיים. וגם בדברים חומריים. תאוות עם חום, עם אנרגיות, עם התלהבות.
מדברים את הגליבה ורצים.
ושר האופים, מה זה שר האופים בקליפה? הוא שבכללות עניינו אינו מונח בתורה כי אם בגשמיות. אם שר האופים בקדושה זה לימוד תורה, בקליפה זה מונח בענייני העולם.
חוץ
מתורה. הכל חוץ מתורה. זאת אומרת, זה גם סוג של ממוצע בין אופים, בין משקים לטבחים. משקים זה תענוג בענייני העולם, וטבחים זה רתיחה בענייני העולם, והאופים זה הממוצע ביניהם. היינו, אתה מונח בעולם. באיזה אופן אתה מונח בעולם? או שאתה שקוע באופן של תענוג, או ברתיחה, אבל זה בדיוק המקביל שלהם בצד הקליפה. ברדי הגימל שרים כמו שהם בקדושה.
לא.
הפוך. יש אנרגיה חזקה בקליפה, זה שר הטבחים. אם יש ליהודי את שלושת השרים כפה שזה בקדושה, יש לו את שלושת אלה בקדושה, יש לו תענוג באלוקות, יש לו חיות בעניינים אלוקים, ובכלל הוא מונח בתורה, מונח במצוות, מונח בעבודת השם. אז יש לו את שלושת השרים כפי שהם בצד הטוב, חיובי, מחריטים את היניקה מהגימל שרי פרו. ולעומת זה, עכשיו הוא ממש מפרט, שלא רק באופן כללי, עכשיו הוא מפרט, הנה.
אבל רגע, אני חייב להגיד את הנקודה הזו, זאת אומרת, זה שהוא יש לו את כל המרכיבים בצד של הקדושה, בעצם זה הגיע לדרגה של צדיק.
דרגות נחלק לו בסוף המסע, קיבל דרגות.
זה כן לא עבודה, אם אני
אומר, זה עבודה של...
כל הזמן, בכל רגע נתון, יש לבן אדם את המלחמה ואת ההצלחה. ברגע הנתון הזה, במה הוא...
זה לא עבודה של צדיק. זה כן לך לעומת זה בכלל.
יש לו מלחמה עם עצמו.
אבל מה שהוא תיאר פה, שהוא יש לו את השלמות בשלושת המרכיבים.
אם יש לו כל שר, כל נקודה, יש לו את המלחמה עם השר הנגדי.
זה גם עבודה רגיד, זה לא סתם. זה נכון. נכון, זה דקה הזאת יחשב בדרגה הזו.
הוא מפרט את שלושת השרים. כל אחד מה הוא עושה? הוא אומר ככה, דהנה, על ידי שר המשקים בקדושה, אם יש את שר המשקים בקדושה, מה העניין של שר המשקים בקדושה? שהוא עבודה, דאבה ותענוגים. בקדושה אמרנו מה זה שר המשקים? שיש לו תענוג בקדושה. שעניינו הוא המשכת התענוג בהשתלשלות על ידי ספירת החוכמה. הוא גורם, זה כמו שהביא קודם מהזוהר, שיש את שלושת הקידים שנמשכים בלב ובריאות ובכבד, שהיינו פועל להמשיך את העונג בקדושה בכל סדר ההשתלשלות, שזה עניין הקנה. קנה חוכמה, קנה בינה, אז הוא קורא לזה קנה גם מלשון קנה. קנה, כן? הנה על ידי זה הוא מחריט את היניקה שיונקים ממקום גבוה. הרי אמרנו קודם שיש את, את שתי האופנים איך הקליפות יכולים לנוק, נכון? או שהם יכולים לנוק, אמרנו, מהחלק הכי גבוה, או מהחלק הכי נמוך. אמרנו ששתי השרים העיקריים, יש את השר הממוצע. אמרנו שתי השרים הקצוות, זה השר הטבחים, שר המשקים. שר האופים הוא הממוצע שמיניהם. שר המשקים, שר הטבחים, קשור מה שאמרנו קודם, זה שתי פיות. זה מה שמוריד את הקליפות, או לנוק מהמקום הכי גבוה שהם לא יוכלו, או מריבוי הצמצומים שהם גם לא יוכלו. אז זה מתחיל ככה. הראשון זה שר המשקים. שר המשקים בקדושה, זה שהוא ממשיך מכל סדר השתלשלות, הוא מתחיל מספירת החוכמה, קנה חוכמה, קנה בינה, זה הקנה, ממשיך חיות מקדושה. מה זה גורם? שלא יהיה שר המשקים בקליפות. דהיינו, שהוא מחריט את היניקה שיונקים ממקום גבוה. שלא יהיה להם יכולת לנוק מהמקום הגבוה. למה? הוא מפרט ואומר ככה. כאשר ההמשכה היא על ידי החוכמה שענייני ביטול, אם מדובר שזה שר המשקים של קדושה, דהיינו שיש אצל יהודי יכולת להמשיך את הקדושה, את האלוקות בסדר ההשתלשלות, מספירת החוכמה למטה, אם יש לך בכלל נגיעה לספירת החוכמה, המהות של חוכמה זה כוח מה, זה ביטול האלוקות, אתה מתבטל, זה הרי בדיוק הפוך ממה אמרנו קודם, מה גורם ליכולת של הקליפות לנוק מלמעלה, זה ההתנסות. מהו ביוק הקצה השני? זה הביטול. אם יש ליהודי שייכות לגילוי, לספירת החוכמה, קנה חוכמה, קנה בינה, לשר המשקים בקדושה, אז אין לו ישות, אין לו קצות. אז הוא מבטל את היכולת, את האופציה, שהקליפות יוכלו להגביה את עצמם ולנוק מלמעלה. אז אי אפשר להם לקבל. כי מה? שיונקים ממקום גבוה, מתי הקליפות יכולים לנוק ממקום גבוה? הרי זה קשור בבחינת מעקיף דווקא. כשהמשכה מלמעלה זה באופן מקיף, אז כחשיכה כאורה, המקיף העליון, מבחינתו אין הבדל של חושך ואור, כמו העיגול, שלגביו אין הבדל בין בחינה עליונה לבחינה תחתונה, אז הקליפות יכולים לנוק. אבל כאשר נמשך בפנימיות, אבל אם המקיף העליון נמשך באופן פנימי, דרך ספירת החוכמה וכל סדר ההשתלשלות, היהודי בעבודה שלו דואג שכל העוצמות יימשכו ויעירו בכל הכוחות שלו בצורה פנימית, אז אין לקליפות אפשרות לנוק, אפילו לא מהמקיף. אז היינו יכולים לנוק, כמבואר בקונטרס ומעיין בארוחה, כמו שבקונטרס ומעיין, במאמר השמיני, מסביר בעריכות את העניין הזה. וזהו עניין שר המשקים. זה התפקיד של שר המשקים, זה החרב הזה של שר המשקים, שמה עניינו, איזה סוג יניקה שר המשקים מפסיק ומחריט, שקורא את היניקה במקום גבוה. עכשיו יש לנו את השר השני, כי אמרנו עיקר זה שתי השרים הקצוות, המשקים והטבחים, שר הופיעים הוא הממוצע ביניהם. שר המשקים מחריט את הקליפות מהגבוה. מה התפקיד של שר הטבחים? בקדושה. ועל די שר הטבחים בקדושה, הוא קורט את היניקה מריבוי צמצום. שר הטבחים בקדושה, הוא גורם שהקדושה לא תצמצם למטה כל כך, וממילא הקליפות לא יהיה להם איפה להיחס. מה הקשר בין שר הטבחים אז הוא מסביר. שנעשה על ידי זה, מה גורם אמרנו קודם, מה גורם יעקב חבל נחלתו, אמרנו, ועדי בעבודה שלו גורם מה האופן שהקליפות ינקו, והסברנו מה גורם שהקליפות יוכלו לנוק מריבוי צמצומים, הוא שקוע בעניינים גשמיים, כן? ככל שהוא שקוע יותר בעניינים גשמיים, אז הוא יותר מאפשר את החבל למטה. בתאבות. מה בדיוק הצד ההפוך של זה, שזה בקדושה. שנעשה על ידי זה, כמו אומר, מה גורם לריבוי הצמצומים שהחיות האלוקית ירד ותצטמצם ותיתן מקום לקליפות, שנעשה על ידי זה שהאדם משפיל את עצמו בדברים גשמיים. מה מבטל את זה? והיינו, שדי אהבה כרשפה יש, הוא רתיחת אדמים בקדושה, אם האדם יש לו את שר הטבחים. אמרנו, מה זה שר הטבחים? זה אש, זה רתיחה. ומה הרתיחה שלך? ממה אתה מתלהב? רק בקדושה, מישהו יבוא אליך עם איזה. בוא תראה פה אפשר להביח כמה דולרים, בוא תראה פה יש איזה אוכל טעים, בוא תראה זה. אתה חי ורותח בקדושה, מה, אתה לא תוריד את הנשמה שלך לעניינים נמוכים וגשמיים. אז אם אתה לא תוריד את הנשמה שלך לעניינים גשמיים, אז במילא, גם החיות האלוקית לא תצטמצם למטה. אז במילא הקליפות לא יהיו להם יכולת לנוק מהצמצומים. נכלה רתיחות הדמים שבלעומת זה. אז כל רתיחת הדמים שהולכת בצד השלילי היא מתבטלת. שזהו מה שתרגם על פסוק שר הטבחים, אונגלוס, מתרגם שר הטבחים, מה הוא אומר, מה זה שר הטבחים? רב קתוליה, השר של שקוטל. דהיינו שעניינו הוא, כדאית בגמרה על פסוק, הפסוק בגמרה אומרת, זובח, הפסוק בתהילים, זובח תודה, יכבדני. מי מכבד את הקדוש ברוך הוא, מי שמביא קורבן, תודה. מה זה זובח תודה? כל הזובח את יצרו, אומרת הגמרא. הגמרא אומרת על הפסוק הזה, מי שזובח את יצרו, זה היכבדני. מה פה שזובח את יצרו? זה שר הטבחים. הוא רב קתוליה. הוא מוציא את הרתיחה מתאוות העולם לקדושה.
תדנה הבהמה.
כן, שוחט את הבהמה. והיינו שעל די רתיחות הדמים שבקדושה, הרי הוא מחלה את רתיחות הדמים שלו, אז יש פתגם שאומר, ושחט אותו על ירח המזבח צפונה. אז הפתגם אומר שזה מסמל את שלושת הנקודות שבהם צריך ושחט. צריך לזבוח את יצרו. ושחט אותו על ירח המזבח צפונה. הצפונה זה הולך על כסף. כי אתה רוצה להשאיר יצפין, כן, צפון זה כסף, אז פה אדם צריך לזבוח את יצרו בכסף. מזבח זה שולחנו של אדם, אדם צריך לזבוח את יצרו באכילה. וירח זה לזבוח את יצרו בתאוות נשים. אז לשחט אותו, איפה אדם צריך לשחוט את היצרה? על ירח, המזבח צפונה. זה נקרא שהוא מוריד את הרתיחה מענייני העולם לעניינים שבקדושה. אז במילא זה מה שגורם שלא יהיה יניקת הקליפות בריבוי הצמצומים. ובמילא מתבטלת היניקה שמצאת ריבוי הצמצומים. יוצא, זה מה שהתחיל את פרק ד' להבין יותר בפרטיות את החרב פיפיות, עכשיו הבנו את זה יותר בפרטיות, כי הוא נכנס יותר לפרטיות להסביר שיש שער הטבחים ויש שער המשקים, שזה בעיקר שתי הפיפיות. נכנס גם את שער האופים, שזה הממוצע ביניהם. אבל השרים שהם ממונים על שתי הקצוות, זה שתי השרים הללו.
זה יכול להיות שער האופים, לא יש שער הטבחים ושער המשקים.
הוא הממוצע ביניהם, ודאי, ברור. זה עצם העניין, עצם הלימוד תורה. בלימוד התורה יש את החום ויש את העונג. זה המהות של העניין. אז כשיש לנו את השלושת הספרים הללו, זה האוחז חרב של שתי פיות, זה מוריד את הכתבות של היכולת של הקליפות לינוק. זה אנחנו מסבירים בכלל מה זה החרב, אחר כך אנחנו צריך להבין מה זה...
מי הכיר אותם בכלל עד עכשיו?
עכשיו אנחנו מכירים אותם.